כן, אנחנו בעזרת השם נסיים היום, נקווה את שער הכעס. נוכל להתחיל בשער הרצון, שזה היפוכו של הכעס. שער הכעס, היפוכו זה שער הרצון. ברוך המבדיל בין רצון לרצון. מהו גם מידת הכעס, כפי שראינו. גם הכעס הוא רצון, אבל רצון פרטי. לעומת שער רצון, שהוא כל כולו רצון כללי. אז עוד נגיע לזה ונראה את הדברים. בכל מקרה, יש לנו עוד איזה חוב כלפי שער כעס, כמה שורות. ננסה לסיים את זה בעמוד קופטט זין. עמוד קופטט זין למטה, שורות אחרונות של השער, ציוו חכמים, להתרחק מן הכעס עד שינהג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים אותו. עד שיעקור הכעס מליבו, וזהו דרך טובה. ודרך הצדיקים הם נעלבים ולא עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים, ושמחים בייסורים. ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז אמרנו שכאן, אחרי שבאמת הוא נתן אישור, כן, כבר בעמוד הקודם, כן, הוא התחיל לברר לנו את מקומו של הכעס בחייו של עובד השם. ואמר לנו שאף על פי שהכעס היא מידה רעה, מכל מקום צריך אדם להנהיג עצמו בקצת העיתים במידת הכעס. אחרי שהוא התיר מכם, בירר את אופני השימוש של הכעס. כלפי מי ראוי לכעוס? באיזה אופן ראוי לכעוס? אחרי כל זה, הוא חזר, כן? ואמר שעם כל ההיתרים האלו צריך לדעת שהיתרי הכעס, כן? או היתרון של הכעס במצבים מסוימים, השימוש בו, הכוח המיוחד שלו, האש השורפת הזו שנקראת כעס, למרות שהתרנו להשתמש בה לפעמים כדי לשרוף קוצים, בכל אופן, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו הטוב מופיע מבלי שהוא נזקק כלל לכעס. זאת אומרת, לא טוב הדבר שהטוב העליון מופיע, לא טוב הדבר שהטוב העליון מופיע, כן, בדרכים של כעס. הטוב העליון כולו רחמים. לא טוב שמידת הרחמים, לא טוב שהטוב הגבוה צריך לשם גילויו למידות כאלה. לא טוב. גם ריבונו של עולם לא רוצה בזה. התכלית היא שבסופו של דבר הטוב יתגלה בדרכי נועם, דרכי הדרכי נועם, בכל נתיבותי השלום. צריך לדעת שמידת הכעס היא משמשת בעולם, כן? כל עוד הטוב העליון לא מצא לו דרכים טובות יותר להתגלות. ואמרנו משתי סיבות, או בגלל שבני האדם, מנהיגי הדור, פרנסי הציבור, אב ובנו ובני ביתו, אותו האב, אותו מנהיג, אותו פרנס, לא מצליח להשפיע את הטוב שלו בצורה קולחת, בצורה זורמת, בצורה חזקה ועוצמתית. לא מצליח לגלות את הטוב שבו בעומק הדרוש. תודה. לא מצליח לגלות את הטוב הפנימי שבו בעומק הדרוש מבלי מידת הכעס. זו סיבה אחת. שבעל הטוב עצמו, פרנס, אב ובני ביתו, אפילו רב, לא מצליח לגלות את הטוב הזה, בגלל שהטוב לא יתעמק בו, לא שולט בו, לא מעורה בו, ספוג בו, בצורה כזו, כן? שאין לו מפריע ומעכב. צריך להבין, ברגע שאדם לא יכול לגלות הטוב בלא כעס, סימן שעדיין בתוכו יש עדיין חלקים של רצון פרטי. יש חלקים של רצון פרטי. ומכיוון שיש חלקים של רצון פרטי, אותם החלקים של הרצון הפרטי שבו הם משתקפים החוצה בצורה של כעס. כלומר, אם אני צריך כעס כדי לפעול על תלמיד או על הבן שלי, סימן שגם בתוכי יש עדיין רצון פרטי. כי מאיפה אני מכיר את הכעס? איך הוא מתעורר בתוכי אם אין בי משהו שמתאים אליו? יש בי משהו שמתאים אליו. יש לי רצון פרטי. נכון שאת הרצון הפרטי אז אני שולט בו. ראינו כאן, כן? שבסופו של... כן, ודאי, אולי לפני כן. יש לי רצון פרטי עדיין. הרצון הפרטי אמרנו שזה שורש הכעס. שורש הכעס הוא התגברות הרצון הפרטי. שיש לי מפריעים בדרכי. אני רוצה לגלות משהו ויש מפריעים בדרכי. ולכן אני משתמש במידת הכעס בשמאל דוחה. אל תפריעו. משהו פה צריך להתגלות. וגם כאשר אני רוצה לגלות את הטוב, נשים לב, גם כאשר אני נושא הטוב ואני רוצה לגלות אותו, השימוש בכעס מראה שעדיין יש בי רצונות פרטיים, אם כי הם לא מתגלים בצורה של כעס בלתי מרוסן, זה נכון, אבל עדיין יש לי צורך להביע אותם בכעס מותמר, כעס מעודן יותר, שנקרא כעס הפנים. כל שכן לפי מאן דאמר, כעס הלב, שאפילו כעס הלב מותר, כפי שמופיע בדברי הרב, בעינייה והניחותי, כן? פניי, פנים של כעס, כן? שהמידה הזו משמשת בעולם, מידת הכעס, ולא לחינם הקדוש ברוך הוא ישתמש בביטוי והניחותי פניי, כן? שזה פנים של כעס. לא לחינם ריבונו שלהם משתמש בלשון כזו, כדי להורות לנו, אומר רב קוק, שיש מקום להשתמש במידת הכעס בעולם, וגם אי אבן מאבני הבניין בתהליכי הופעת הטוב, אבל צריך לדעת. אם אנחנו לא... ההקדמה הזו היא מאוד נחוצה כדי להבין את הקפיצה הזו לפסקה האחרונה. הקפיצה לפסקה האחרונה, למדרגת הצדיקים שלא משתמשים בכעס כלל, אי אפשר להבין את הפסקה הזו מבלי להבין את השלב הקודם, שבו השימוש בכעס הוא מעין פיצוי לצדיק שלא הגיע למדרגה הגבוהה ביותר. הצדיק שלא הגיע למדרגה הגבוהה ביותר. נכון שבתוך תוכו יש התגברות עצומה של הרצון הטוב. יש לו שאיפה לקדש שם שמיים. אבל עדיין יש רצונות פרטיים לא מעובדים, וצריך לזרוק להם חתיכת בשר. חתיכת הבשר שלהם זה מידת הכעס שבו משתמש הצדיק, בו משתמש הפרנס, בו משתמש האב מול בניו. זה חתיכת הבשר שזורקים לארי, שנקרא כעס. אבל הכעס הזה נשלט, זה נכון. לא אמרתי שלא נשלט, אני מזכיר את זה כבר פעם שלישית, מדגיש את זה בדקות האחרונות. הכעס הזה הוא נשלט, הוא לא מתפרץ. הוא נמצא בשליטה, אבל הוא צריך לבוא לידי ביטוי. אם הפרנס, האב או הצדיק במדרגה, כן, שבה אנחנו מדברים, לא יקבל היתר או אפשרות לשחרר את כעסו, את אותו מימד של רצון פרטי שמתערב ברצון הכללי, ברצון הטוב, אם הוא לא יקבל את ההיתר להשתמש במידת הכעס, זה יכול להיות מאוד לא טוב. א', לא טוב לו, זה דבר שיכול לגרום להפרת איזונים בתוך הנפש שלו. הוא צריך להביע את הטוב בדרכים של שמאל דוחה. הוא צריך את זה. לבריאות נפשו הוא צריך את זה. א', זה יכול לפגוע בו. ב', זה לא ישיג את מטרתו ביחס לסביבה. אמרנו זה מצד המושפע. שגם המושפע צריך את ההנהגה הזו. גם המושפע צריך את ההנהגה. כן? ככה זה. מה קורה במדרגה העליונה? במדרגה העליונה מתברר שלמעשה הטוב לא צריך את מידת הכעס כלל. תחשבו, סליחה שאני מבטא במונחים כאלו, אבל תחשבו איזה חרפה זה לטוב העליון שהוא זקוק להכבדת היד כדי שיקבלו אותו. חרפה היא לנו שאנחנו זקוקים למידת הכעס כדי שאנשים יפנו לדרך הטוב. זה הטוב העליין? שאני צריך להגיד לילד, תפסיק להפריע או שאני מוציא אותך משיעור תנ"ך. השם ירחם, בשיעור תנ"ך אני צריך לכעוס אליו כדי שיקשיב? תנ"ך, תורה, זה בושה. אני אומר את זה בהקצנה. אבל מבחינה אידיאלית, זה ודאי וודאי שזה בושה, שהטוב העליון צריך להתגלות בדרכים של הכבדת היד. תחשבו על זה רגע. איך ייתכן שהטוב לא מתגלה באופן של ברכה, באופן של שפע, של שפיעה? איך ייתכן שכדי שאנשים ילכו בדרך השם, אנחנו זקוקים לכעס? מה זה? זה מצבנו. אנחנו הולכים ומתעלים למדרגה העתידית. אנחנו הולכים ומתעלים למדרגתו של אהרון הכהן, שרבים השיב מאבון. בשלום ובמישור הלך אימי, ורבים השיב מאבון. מדרגת אהרון הכהן, שחוזרת באחרית הימים, תורת ארץ ישראל, מה שקרוי, הטוב העליון הולך ומופיע בצינורות של חסד, של ענווה. אנחנו רואים, ברוך השם, שאנחנו נזקקים לפחות ופחות מידת הכעס במסע ומתן שלנו עם עם ישראל. הולך ונתקן חטאו של משה רבינו במי מריבה, שהיקה את הסלע במקום לדבר אל הסלע, כפי שהרב אומר, שזה בעצם היה השורש שממנו נתהוותה שיטת החינוך המצליף, שיטת החינוך, כן, המכביד. משה רבינו, בזה שהוא היקה את הסלע ולא דיבר אל הסלע, הוא בעצם פתח את הפתח ואת האפשרות לחינוך בדרך של הלקאה, בדרך של כעס, בדרך של שמאל דוחה. חטא מי מריבה. יסוד החינוך הקפדני נבע משם. אצל משה רבינו זה התגלה בדקי דקות. דק עד אין נבדק. בדקי דקות אצל משה רבינו. אבל זה התפשט אל תוך הנפשות, כן? הנפשות הרגילות, ושם אותו שורש פורה ראש ולענה נתגלה כבר במחנכים, בהורה, בפרנס, במחנך, ברב. זה נתגלה כבר בשפע גדול של הקפדה, בדרכי הכבדה גדולים. כן? אנחנו רואים עד לזמנים האחרונים ממש באיזה דרכים השתמשו המחנכים. בכמה מלכויות, במאה מלכויות, מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, כן? מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, יפה מרדות אחת בליבו של אדם מכמה מלכויות. ריש לקיש אומר, ממאה מלכויות אפילו, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, עד כמה חובתו של המחנך להשתמש בדרכי נועם, מבלי להשתמש בשוט. רבי יוחנן אומר, יפה מרדות בליבו של אדם, ראוי לעורר את האדם לאהבת הטוב, אבל יש בזה גבול. אי אפשר לדרוש מעצמנו ללכת בדרכי נועם עם התלמיד בכל מחיר. יש מצבים שהוא עובר את הגבול, ואז פאק, מכה. זה אומר רבי יוחנן, יותר מכמה מלכויות. אבל אם הוא מגיע לפשע, הוא עובר גבול, ושובר את הכלים במידה כזו, כן? זה נקרא מאה מלכויות, כלומר במידה כזו שראוי לאנוש עליו מאה מלכויות, אם הוא מגיע לרמת מעשה כזה, ראוי להכות אותו. ריש לקיש אומר לא. אפילו אם מגיע למעשה כזה שראוי מצד הדין להכות מאה מלכויות, לא, עדיין טובה יפה, עדיין יפה מרדות בליבו של אדם. ריש לקיש חולק לרבי יוחנן. מאיפה ריש לקיש למד את זה? עצמו. עצמו. ברוך אתה, אדוני, ירמך עולם שהכל נהיה דברו. מאיפה ריש, רק שנייה, מאיפה ריש לקיש למד את זה? מעצמו. ויותר נכון, מדרכי הקירוב של רבי יוחנן. מדרכי הקירוב של רבי יוחנן, איך הוא קירב אותו, זה השפיע באופן כל כך חודר על נפשו של ריש לקיש, שהוא נשבע שבועה חמורה בינו לבין עצמו. לעולם, לעולם אבל, לא רק שאני לא אהיה רובין הוד היהודי, שהולך לשדוד עשירים כדי לתת לעניים, לא רק שאני לא אהיה כזה, אבל בכל דרכי החינוך, שלי את עצמי וגם את אחרים, אני לעולם לעולם האמין שיש בהם נשמה קדושה. ואני ארצה שהם יחזרו בתשובה בגלל זה, כמו שרבי יוחנן האמין בזה שיש בי נשמה קדושה. והוא הזמין אותי למסע הרוחני של הגילוי העצמי הזה, שבמהלכו גיליתי את עומק השייכות שלי לטוב. עד כדי כך שזכיתי להיכתב 300 פעם בתלמוד הבבלי והירושלמי. היכל החוכמה, התלמוד הישראלי, גדוש ומלא בשמו, בדעותיו של ריש לקיש. זה מה שהוא גילה בי. אני מאמין. אני מאמין שזו הדרך היחידה לחנך אדם. לגלות לו מי הוא באמת. לא במהלומות יחונך איש, כפי שאומר הרב קוק שם בעניה על דברי מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. נכון. כן, נוריל. השורשים משפיעים על הענפים. כך זה. אין ספק שמשה רבנו כעס קצת במידה קטנה. הוא כעס במידה קטנה. אצלו זה היה מאוד קטן, אבל שאותו חסרון מתפשט בנפשות הפשוטות, נפשות הפשוטות, שם זה מתגלה בצורה הרבה יותר מרוכזת. יכול להיות שחיידק מסוים, אם הוא ייכנס בגוף מחוסן מאוד, אז אותו אדם יחלה, אבל יהיה חולה שעה אחת. יש מצבים, במיוחד בחורף האחרון, כל אחד מאיתנו ירגיש לפחות שעה אחת לפעמים, עם קצת שפעת. שעה אחת. יש מישהו שחלה 4 שעות. יש מישהו שירגיש לו טוב יום שלם. ויש כאלו ששכבו שבוע שלם. אותו חיידק בגופים שונים. החיידק של הכעס במשה רבינו, גוף חסון, פעל פעולה קטנה, וגם נתנקה מהר. אבל החדירה הזו לתוך נפשו של משה רבינו, מכיוון שמשה הוא שייך לשורשים, לעולם השורשים, החדירה הזו יצרה איזה מהלך גנטי, שאחרי זה מתגלה בעם ישראל, בנפשות עם ישראל, וברגע שהחיידק הזה שורה בנפש חלושה, במיוחד אם הוא מחנך, אם הוא בעל סמכות, אם הוא פרנס, אם הוא אב, אם הוא מפקד בצבא, אם הוא ממקף שמחפש טירונים כדי להכניס בהם באבי אביהם, כן? זה יכול להתגלות בצורה נוראה. בהחלט יש מקום, okay. הרב קוק אומר את זה, זה לא המצאה שלי, כך כתוב באורות הקודש. כך כותב. הרב קוק כותב את זה על משה רבינו. אחרי זה שמתגלה בנפשות הרגילות, לפי תפקידו של אותו אדם בעולם, כן? אם הוא שינגים, לא יודע, אם הוא שוטר צבאי, אם הוא ממקף, אם הוא איזה מפקד, אם הוא איזה מנהל בא, לא משנה. ברגע שתהיה לו את ההזדמנות, זה יופיע בצורה של כעס. של כעס, של נזיפה, של הכבדת היד על פיקודיו. יכול להיות. אז זה מתחיל משם. עכשיו, אנחנו לא יכולים להשליך את זה על משה רבינו. אנחנו חייבים לקחת אחריות. זה צריך להיות כלול בתוכנית המוסרית שלנו. התוכנית המוסרית שלנו צריכה לכלול בתוכה תשומת לב מיוחדת למידת הכעס. כן? מידת הכעס זה כמובן מתלבש על הרצון הפרטי, על הנוחיות של האדם. כמו שאמרנו, כעס לא יכול להתפתח אלא במקום שבו הרצון הפרטי שלי מודגש מדי, מובלט מדי. רק שם יכול להתפתח כעס, רק שם יכול להתפתח תחושה של צר לי המקום, כאשר אותו אדם נמצא במסגרת של רצונות שונים ממנו. כן? זה צריך להיות כלול בתוכנית המוסרית של אדם. אז מה אנחנו אומרים? אמרנו שהמדרגה היותר גבוהה, ציוו חכמים להתרחק מן הכעס עד שינהג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים אותו, וזה דרך הצדיקים. אמרנו שאנחנו צריכים להגיע למדרגה כזו שהטוב כל כך קנוי בקרבנו, כל כך מתגלה בנו דרך המידות הטובות, חסד, ענווה, סבלנות, עין טובה, צניעות. הטוב צריך להתגלות במכלול כזה של מידות, שההתפשטות שלו היא רק בצינורות הטובים. בבחינת כיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא צריך לא חרב ולא חנית. לא זקוקים את זה. לא חרב ולא חנית. חנית זה דבר שזורקים אותו מרחוק. חרב זה דבר שתוקעים אותו מקרוב. בשתי דרכי החינוך. או לזרוק מראה מרחוק, או לפעוד פעולות ענישה ישירות. או פעולות ענישה עקיפות, או פעולות ענישה ישירות. לא חרב ולא חנית. לא זקוקים לזה יותר. מכיוון שהטוב קלות בתוך נפשנו, ב-13 מידות, אל, ערך אפיים, רב חסד ומד, נוצא חסד, נוצא יבון, וחטאה ונקה. מכיוון שהטוב קלות ב-13 הצינורות האלו, הוא כבר לא זקוק לכעס. הוא כבר לא זקוק לאמצעי החירום. כעס זה אמצעי חירום. אנחנו לא זקוקים לאמצעי חירום. הטוב מופיע בצינורות הרגלים שלו. הצדיקים הגדולים מגלים את היכולת המופלאה של הטוב, את עומק הטוב שלא צריך לאמצעי נוסף של עקיפה. באלף, הוא לא זקוק לאמצעי עקיפה. אוי לה לבושה שהטוב והקודש העליון צריך את מידת הכעס כדי לקפות אנשים לקבל אותו. אוי לבושה. אנחנו צריכים להתבייש בזה. הן לגבי עצמנו אגב. גם לגבי עצמנו במהלך החינוך האישי שלנו. אנחנו צריכים לשים לב היטב, איפה אנחנו זקוקים עדיין להטלת מראה על עצמנו, של יראת העונש, להפחיד את עצמנו, להגיד, אוי אוי אוי, אם לא נעשה כך וכך, איזה גרוע יהיה, איזה גיהנום בעולם הזה ובעולם הבא. אנחנו צריכים להתבייש בזה קצת, יותר ויותר להתבייש בכך, שאין לנו יכולת לקבל את הטוב, ולו בגלל העובדה שהוא טוב. לקלוט אותו יותר במחשבה שלנו. רק הנגיעה של הטוב במחשבה, צריך כבר להציף אותנו. בהרגשה של נעימות עצומה, של מה חובתי ועשינה. איזה כיף, כל שכן שהטוב נקלט ברגש, כל שכן שהוא כבר גודש, איזה מידה מסוימת, מתחיל לזרום בצינורת. אנחנו כבר לא רוצים יותר כעס. אנחנו לא רוצים לכעוס על עצמנו ולא לאיים על עצמנו. אנחנו פשוט אוהבים את הטוב, נגמר הסיפור. זה מה שאנחנו מייחלים לעצמנו. אני לא אומר שהמדרגה הזו, כן, היא כבר בפועל. אבל פה הוא מפגיש אותנו עם פסקת העל, עם דרישת העל, שהצדיקים הגדולים, הם זכו לה. הם זכו לה. וכל אדם מחויב להתבונן בזה, להתרגל לחשיבה הזו, להתפלל על זה, בבחינת מלא משאלות ליבנו לטובה. זו צריכה להיות משאלת ליבו, שאני אזכה להגיע למצב כזה. אני לא צריך להחמיץ את הפנים ולאיים, שום אזני אימה אני לא זקוק להם. כן? פשוט, רק רואים אותי, זהו. זה היה ארז לבנון, ארז לבנון, הרב יאיר, סוג של צדיקים שנפטרים מן העולם בזמן האחרון. זה לא יומן. זה היה ארז לבנון, צעיר מהרב יאיר בכמה עשרות שנים, כנראה מהתקופה שהוא היה פה. הוא קלט כנראה את ה... לקח לו את זה לקו אופי, לקו יסוד בהנהגה האישית והציבורית שלו. ארז לבנון, שם יקום דמו. האדם הזה, ארז לבנון, שנרצח אתמול. האדם הזה, כן, מה שהכרנו, הגיע לפה ביום, הוא הגיע לפה לפני כ-14 שנה, ביום שאנחנו הגענו, כי אני זוכר שאני הגעתי לפה להתחיל ללמד, ביום שהתחלתי ללמד פה, הוא הגיע באותו יום. הוא הזכיר לי זה לפני 3 חודשים, חתונה של אחד מתלמידינו יקרים, שגם אותו תלמיד שהתחתן לפני 3 חודשים, כן, הוא זכה שארז לבנון יחזיר אותו בתשובה, בהודו, בבית החם בהודו. ואחד מהביקורים של ארז לבנון, השם ייקום דמו, בהודו, במסגרת הבית החם, הוא פגש את התלמיד שלנו. ואותו מפגש היה לו עם ארז לבנון, היה המפגש המחולל. משם הוא עשה דרכו לארץ ישראל ולמכון מאיר. הוא היה בחתונה של אותו תלמיד. ושם ששוחחתי איתו עם ארז, הוא הזכיר לי שהוא הגיע למכון מאיר ביום שאני התחלתי ללמד. איך אתה יודע? אני זוכר, שוחחנו. פגשתי אותך בספרייה, שוחחנו, ואני סיפרתי לך שבאתי היום, ואתה סיפרת לי שבאת היום. היום הראשון שלו ושלי מכון מאיר. מאז היינו כמה וכמה חודשים ביחד, למדנו ביחד. מעבר ללימוד, זכינו גם להיות חברים טובים, חברים מקשיבים, מקשיבים אחד לשני, במובן מסוים, בעלי קווי אופי דומים, הרגשה של קרבה. שנים לא נפגשנו. מאז שהוא עזב את המקום, בחר לו את דרכו הייחודית, הלך לבתיים, התפתח בכיוונים שלו, כן? לא נפגשנו שנים. אבל די היה להזכיר את השם, ארז לבנון, כדי שהכל יחזור. אני חייב לומר, היה בו בחינה כזו, בארז לבנון. הוא היה אדם שלא השתמש ולו פעם אחת. הזכירו את זה היום בהספדים שלו, חברים שלו. הוא לא השתמש פעם אחת בפנים חמורות. פעם אחת. את הכל בדרכי נועם. שהיה צריך להשקיט שקט, שילדי תלמוד תורה היו משתוללים ומתפרעים, הוא פשוט נכנס עם החיוך, הכל, אי אפשר לחכות את החיוך שלו. אפשר לשמוע, יש דיסק שהוא הוציא בזמן האחרון, שנה האחרונה. הוא הוציא דיסק, כן, עם השירים והלחנים שלו. הוא היה נכנס לתלמוד תורה עם הגיטרה. מתחיל לנגן, בשמחה. כל הילדים, במתיקות מופלאה, התחילו לרקוד, התחילו לשמוח. הוא היה בא עם הגיטרה, ממיס את הלבבות עם הגיטרה. הדרך החמישית, חסד, מופלא. זה היה דרכו. לא יומן. הוא בחר לו בדרך הזו להוכיח שזה אפשרי, הן לגבי עצמו, בחינוך האישי שלו, במתיקות אין קץ, כלפי עצמו, כלפי אשתו, כלפי ילדיו, כלפי ילדי התלמוד תורה, כלפי היישוב, בצורת הלימוד שלו. גם שהיה שואל שאלות, באיזה מתיקות? איך הוא היה שואל שאלה? מתוך רצון אז לדעת, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כן? הכל בדרכי נועם. הכל בדרכי נועם. ליבי אומר לי שהוא השלים את תפקידו. פשוט השלים את תפקידו. הוא הגיע לאן שהוא צריך להגיע. פשוט נעלם והלך. דודי ירד לגנו, ללקוט שושנים. פשוט לקט את הצדיק הזה. פשוט סיים איזה תפקיד, לא יודע. כמובן, תמיד אפשר להוסיף עוד ועוד. אבל הייתה איזו בחינה של שלמות בצורת ההנהגה שלו. עיניים של משיח. סרקות, זה לא יומן. איפה יש אנשים כמו האיש ההוא? איך הוא השיג את זה? אני שומע שמתקנא בו לפעמים, אני אומר לעצמי. איזה מהלך שהוא עבר, ברוך השם, לאן הוא הגיע? איזה התבודדויות, הוא נרצח במהלך התבודדות. הוא הלך לטבול במעיין, וכדרכו גם היה מתבודד באותה הזדמנות. ובמהלך של דבקות, דבקות עליונה. כנראה, אנחנו לא יודעים את הפרטים. חלפו כמה וכמה שעות מאז הרצח, והוא היה בבחינה של נהדר, עד שגילו את גופתו. אבל אנחנו יודעים שהוא לא הלך למעיין הזה למטרות אחרות. כדרכו בקודש, הוא הלך להתבודד ולטבול. היה טובל גם בחורף, בקור, מסירות נפש עצומה. ומתוך ההתבודדות הזו, החזיר את נשמתו לברו. הסתרו דרכי השם. כן, בבקשה.
עסקתי מעט בחינוך, ובאמת די מקובל ונכון להציב גבולות מאוד ברורים כדי שהילד יוכל יוכל להוציא מעצמו את המיטב, והגבולות שלו לא יהיו פרוצים. ככה אני רואה בתורה, על ידי המצוות, המון המון גבולות, שמאפשרים לאדם להתפתח בכיוונים חיוביים יותר. עכשיו, באמת, לפחות בנושא החינוך, כנראה שיחידי סגולה כמו ארץ לבנון, באמת יחידי סגולה קשה למצוא. אבל מהניסיון לפחות, קשה לי באמת להבין איך לא ליצור גבולות נוקשים במצבים מסוימים, במצבים מסוימים בהחלט. כשאני קראתי את השער הזה, באמת הבנתי שהכעס הוא נשלט לחלוטין. זאת אומרת, הכעס הוא מקומו טוב כשהוא נשלט לחלוטין ומקומו רצוי. שוב, מתוך ההבנה שהוא נשלט. ואני מקבל לך תמונה שזה לא ככה. זאת אומרת, איפשהו... אתה רוצה שתסביר את זה.
כן. אני רק אחזור על השאלה שלך בקיצור, כדי שיוכלו גם... אולי אנשים רואים את הדברים, שומעים, רואים את הקולות. תראה. העובדה שאנחנו צריכים להשתמש בכעס, כעס, השימוש בכעס, הוא בדרך כלל, הוא מכוון נגד, הוא מכוון נגד רצון. בוא ניקח ילד קטן בכיתה ה' או בכיתה ו'. הילד הזה, רצון החיים שלו, כוחות החיים שלו מתפרצים. עולם הרגש שלו, כן, מתפרץ החוצה. יש לו צרכים. צרכים רבים, יש לו תשוקות. יש לו יצרים. יש לו רגשות. כל הצדדים האלו של האישיות, כרגע הם יוצאים החוצה. הם רוצים להתבטא, זה כוחות נפש. כל כוח נפשי הוא שואף להתפשט. אלא מה? למה נקרא שמו נער? מכיוון שהוא מנוער מדעת. כוחות החיים האלו מתפשטים על פי דרכם, הטבעית. לכן הם צריכים כוח שירסן אותם. זה הגבול שעליו אתה מדבר. כן? כלומר, השאלה שאתה שואל, איך אפשר להצליח בדרכי החינוך מבלי להציב גבולות? והכעס, אתה אומר, בעצם מכוון כדי להציב את אותם גבולות. יפה. אז אני אומר, כאשר אנחנו פועלים במידת הכעס, בדרכי החינוך, אנחנו בעצם פוגשים את כוחות החיים של המתבגר, או של הנער, או שלנו עצמנו, את כוחות החיים הספונטניים, היצרים, את התשוקות, כן? את היצרים, את הרגשות, שמתפרצים החוצה. אז במהלך התפרצותם החוצה, אנחנו לא מוצאים דרך, אנחנו כמחנכים את עצמנו את אחרים, אנחנו לא מוצאים דרך להיות איתם בדיאלוג, חוץ מאשר לשים שער ברזל. העובי שלו 20 סנטימטר, 10 סנטימטר, 5 סנטימטר. מה עושה הכעס? הכעס מציב שער ברזל, חומת ברזל שעומדת בין המתחנך למחנך. המחנך רואה את הכוחות החזקים שיוצאים, והוא אומר, איך אני יוצר את זה? אני עושה סכר. הסכר זה הכעס. עכשיו, המחיצה הזו היא לא מחיצה נושמת. המחיצה של הכעס היא לא מחיצה נושמת. מה זאת אומרת לא מחיצה נושמת? היא לא מאפשרת, קראתי זה מקודם, דיאלוג. דיאלוג בין כוחות החיים הטבעיים של הנער לבין המחנך. המחנך קולט את התפרצות הכוחות כמו אריה שיוצא מן הכלוב. ואז הוא חייב לדחוק אותו חזרה אל תוך הכלוב. אז במשל אני אוכל לומר ככה, יש כעסים שעניינם זה לראות יריעה ברגל של השור. הילד הוא כמו שור, נקרא לזה, כן? מלא כוחות חיים. עכשיו, אתה לא יכול להסתדר עם השור. הכי טוב היה לרכב על השור, מה שנקרא לתפוס את השור בקרנב, נכון? כלומר, לתפוס אותו בקרנב ולהשתמש בכל הכוחות של השור, כלשון הפסוק, רוב תבועות בכוח שור. לקחת את כוח השור כדי לחרוש את השדה, לזרוע ולהוציא את התבועה. זה המצב האידיאלי, זה המצב העתידי, שהטוב שיופיע בעולם הוא ידע לקחת את כל כוחות החולין ולגלות את ערכם הפנימי בלי השיגים שבאים מצד יצר רע. אבל עד הזמן העתידי המקווה הזה שראינו שברוך השם מתחיל להתפתח וראינו אותו אצל צדיקי הדורות, עד הזמן הזה מידת הכעס היא מציבה מחיצות ברזל בין המחנך לבין כוחות הטבע המתפרצים של הילד. עכשיו לשאלתך, מחיצות הברזל אלו, נכון שהן גבולות, נכון שהן גבולות, אבל הן גבולות חונקים. הן גבולות שהן חונקים באיזה מידה. ההתנגשות, לא המפגש, זה משהו כזה. כן? זה הילד וזה המחנך, יש דבר כזה. לך תשאל את כל הילדים בבתי הספר. איך הם קולטים וחווים את המחיצות שמציבים להם, כן? זה מפגש כזה, בדרך כלל, ככה. זה התנגשות. יש מפגש כזה. אני פוגש את הכוחות של הילד, אני כמחנך מגיע, המפגש בינינו יוצר חפיפה וכניסה פנימה. כן? ואחרי זה יש את השלב הזה. זה ממש מיזוג מוחלט. שקודש וחול מתמזגים לחלוטין ביחד. הכעס הוא היתר ליצור בית כלא שתופס את העבריין. כן? סליחה על ההשוואה, אבל זה סוג של בית כלא שבתוכו העבריין הוא תפוס. הוא לא יכול לעשות בלגן עכשיו. זה דוגמה מוגזמת, כמובן, קיצונית מאוד, כדי לתת מושג. עכשיו נלך לדוגמאות של החינוך. גם בחינוך, הרבה מגווני הכעס, מרות וסמכות של מורים, של פרנסי ציבור, של מחנכים, של חינוך האדם את עצמו, הרבה מהם הם סוגים של בתי כלא. יש כלא חרמון, יש כלא ניצן, יש כלא מעשיהו, יש מדרגות בבתי כלא. יש בתי כלא יותר נושמים, יש פחות נושמים, יש. אבל בסך הכל, הכעס הוא סוג של מחיצה גסה, שבולם את השור. במקרים מסוימים יורה לו ברגל, כדי להמעיט את כוח ההרס של השור. במקרים מסוימים, אפילו מסמא אחת מעיניו. הרבה יותר קל לשלוט בשור, כאשר אחת מעיניו, כן, הוא לא רואה בה. כן, הרבה יותר קל. כלומר, סוגי כעס, מרות וסמכות, שגורמים במידה מסוימת לכוחות הטבע להיות בעלי מום. להטיל מום בשור. זה הסכנה הגדולה. זה הפחד הגדול בכעס. זה הפחד הגדול. כשאתה מדבר על גבולות, ובצדק אתה אומר שבלי גבולות שום דבר יכול להתפתח, רק בתוך גבולות ניצוץ החיים מתפתח. זה דבר ידוע. כל דבר יש לו גבולות. זה דבר ידוע. אין דבר שאין לו גבולות. כשאתה מדבר על הגבולות האלה, אתה מדבר על גבולות נושמים. אתה מדבר על קליפה ופרי, שהקליפה היא כולה מותאמת להתפתחות פנימית של הפרי. הקליפה היא מובילה חומרי מזון, היא מגינה מפני קרני השמש, אבל הפרי מתפתח בביטחה בפנים. הקליפה היא לא לוחמת בפרי. עכשיו אני לא אומר שהכעס של המחנך זה כדי ללחום בפרי. אני רק אומר שבמצב, כן? במצב הנוכחי, וזה היה הרבה יותר גרוע לפני מאות שנים, במצבים האלו, עדיין הגבולות הם נוקשים וקשים. הם מעיקים על הפרי. הם לא מכבדים את כוחות הטבע כראוי. לא נותנים את הכבוד הראוי לאותה אנרגיית חיים פנימית טבעית. לאותה לחלוכית של החיים המתגלים אצל הנער בתקופות הסגסוג של הרגשות שלו, של היצרים, של התשוקות, יש פחד גדול להתמודד עם זה. ואז באה מידת הכעס, עוצרת את זה. אני לא אומר, יש מקום לזה. לא נדבר רק שלילה על הכעס. יש מקום, אבל בתוך, כן, השטף הזה של כוח הכעס, צריך לדעת שגם כוחות טובים נפגעים. גם כוחות טובים נפגעים. ולפעמים אנחנו אפילו מסרסים את הכוחות האלו. מסרסים אותם מעומק הנפש של הנער. בדורות האלה זה כבר לא הולך. בדורות האלה זה כבר לא הולך, ברוך השם. הכעסים כבר לא מצליחים למתן את ההתפרצות הפנימית של כוחות החיים. אנחנו בדור של גאולה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. וזה אגב בעצמו מאלץ אותנו לחפש דרכים אחרות, חליפיות לכעס. שים לב. זה לא שהם לא רוצים גבולות. הם רוצים גבולות, אבל גבולות שמאפשרים חיים, ולא גבולות שחונקים את החיים. זה הסוגיה שעומדת לפתחנו, זה הסוגיה שאנחנו נדרשים אליה כבר עשרות בשנים, ולפי מידת האומץ שלנו כמחנכים להתייצב מול הסוגיה הזו, הגאולה תתקדם. כן? באפיקים העמוקים שלה. אז זה בעניין הגבולות. זה בעניין הגבולות. יש גבול ויש גבול. כן. כן, כי תטו חרבותיהם לעיתים, כן, וחניתותיהם למזמרות, כן. אתה מדבר על הכעס הרע. אנחנו אפילו מדברים על הכעס הטוב. ודאי, גם זה. גם הכעס הטוב. גם כעס הפנים. גם כעס הפנים. אמרתי, זה שאנחנו נזקקים לפעולה מרסנת בצורה הזו, זה כשלעצמו מעיד על חסרון במציאות. גם בחסרון המחנך וגם בחסרון המתחנך. זה מראה על חסרון בהופעת עומק הטוב בצינורות המקובלים שלו. 13 מידות. זה מה שאני בא להגיד. בואו לא נפסיד את החידוש הזה, כי אחרת לא הפסדנו הרבה, לא הרווחנו הרבה בשיעור. אם אנחנו, זה החידוש. זה מה שאני מנסה להגיד פה כל הזמן. כן? אפילו, אני יודע שזה קשה להבין. כי זה שוב, זה חוזר לשאלה שלו, שאלת הגבולות, נו, וזה, אנחנו חוזרים שוב ושוב, וזה טוב, זה בסדר, טוב שאלת את השאלה, והילצת אותי להסביר את זה לעצמי, להגיד, טוב מאוד, והנה עכשיו אתה חוזר עוד פעם, כן? כן? אהוד, אתה אומר, אין מה לעשות, אפילו כעס הפנים. אפילו כעס הפנים. גם זה מיותר. גם זה, לא יקירנו מקומו, אלא בעולם שאינו שלם. אז ציוו חכמים מתרחק מן הכעס עד שינהג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים אותו. עד שיעקור הכעס מליבו. וזהו דרך טובה. כן? עקירת הכעס מליבו, כן? בכיוון שבו הסברנו כל הזמן. עקירת הכעס מליבו, הפקדת החנית, כן? באפסנאות חזרה. עקירת הכעס מליבו זה לבוא ולומר, ריבונו של עולם, אנחנו מחזירים לך את המידה הזו שנתת לנו בעידן המלחמות. לא תבנה את הבית. דמים הרבה שפכת. יש תקופת דוד ויש תקופת שלמה. דוד, חרב וחנית. שלמה, נגמר הסיפור. דוד לא יכול לבנות את הבית. דמים הרבה שפכת. אבל רגע, מה פירוש דמים הרבה שפכתי? ריבונו של עולם. מה, אתה לא יודע שעל החרב שלי היה כתוב יוד קי וו קי? תסתכל, ריבונו של עולם. חזל אמרו שעל החרב שלי היה יוד קי וו קי. ריבונו של עולם, השם שלך היה לחרב שלי. לא מספיק. השם שלי היה על החרב, אבל החרב נראתה כמו חרב, ותפקדה כמו חרב. וכאשר היא נכנסה בתוך הגוף, לא יצא משם קטשופ, יצא משם דם. לא טוב, דוד. לא, לא מתאים לי. לא כך אני רוצה לגלות את הטוב בעולם. אתה רוצה להוכיח לי, דוד, שהיה הכרח לכך בתקופה מן התקופות? ודאי שהיה הכרח. ולכך נבחרת, ועל זה יש לך חלק בעולם הבא. מופלא, אבל את בית המקדש לא תבנה. לא תבנה. לא תבנה. בית המקדש שייך לפאזה אחרת לחלוטין. בית המקדש זה לא, כן? בית המקדש זה לא, איך אומרים? 1, 2, 3, 4, 5, בית המקדש 6. לא. בית המקדש זה לא השלב הבא אחרי המלחמה. זה מציאות אחרת. זה כמו הבדל בין 9 ו-10. 9 אי אפשר להגיד קדושה, 10 מניין, מציאות אחרת לחלוטין. עד 10 אפשר להשתמש בחרב. 1, 2, 3, 4, 5, חרב, דם, אין בעיה. אבל 10 זה מציאות שלשם לא מכניסים חרב. ולא נשמע כל פטיש בהיבנות הבית. אין דבר כזה. בית המקדש לא שייך לפטישים, לא שייך לברזל, לא שייך לכלום. אבנים? לא שייך. זה קשה לקלוט את זה, אנחנו בעולם מלא דם. אנחנו בעולם שהוא מלא לוחמנות. אנחנו זקוקים לזה. קוצים את המחלה מן הכרם.
העולם שואר יותר מדי.
מה? סוער, רבי ידידיה, סוער. נכון, נכון. אבל מי מסעיר אותו? מי מסעיר אותו? מי? את מי יש להאשים בכך?
כל אחד מדי.
מה?
כל אחד מדי.
יפה מאוד. יפה מאוד. לפי אותה המידה שאתה מקטט חרבותיך לעתים בתוך הנפש, כך אתה יכול לצפות שגם בעולם יקרה הדבר הזה. יחיד ששב בתשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. כל אחד בחלקה הפרטית שלו יקדם את עצמו יותר למצב של חרב לא תעבור בארציכם, של קיטטו. לפי זה העולם הולך ומתבסם, הולך ומתבסס. מה לעשות? אז זה העניין של הכירת הכעס. עד שיעקור הכעס מליבו ויפקיד אותו מחדש, כן? באפסנות. לא רוצה יותר, הוא לא שייך. אני עקרתי אותו מליבי. זה המדרגה של הצדיקים. כן. וזהו דרך טובה. שימו לב, אני לא... כן? מה זה דרך טובה? וזה הטוב. דרך טובה, זה נשמע מילה כזו? זה דרך טובה. לא, 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 לא. הכוונה היא הרבה יותר תהומית פה. זהו דרך טובה, מה פירוש דרך טובה? זה לא הדרך טובה... כן? אחת מיני דרכים טובות. וזהו הטוב. זהו הטוב. אז אתה יכול להגיד שהטוב מופיע. לפני כן הטוב לא הופיע. לא הופיע עדיין. הוא לא הופיע בפרצופו המלא. וזהו דרך טובה. זה הטוב. ולא בלתו. כל אופן הופעה אחר של הטוב, זה לא דרך טובה. זה לא דרך טובה. זה הכרחי, זה בבחינת ההכרח לא יגונה ולא ישובח. לא יגונה, אבל גם לא ישובח. הכל אתה יכול להגיד על העידן של הכעס. אבל דרך טובה באמת, הטוב בשלמותו, בפרצופו, באופיו המקורי, זהו, זה הדרך. זו הדרך טובה. ודרך צדיקים. למה הם קוראים צדיקים? מה שאנחנו מבינים. למה הם קוראים צדיקים? למה הם קוראים צדיקים לפי מה שאמרנו? אתם יכולים לראות על דעתכם, מה פירוש מילה צדיק לפי זה? מה פירוש המילה צדיק לפי מה שהסברנו עכשיו? לא, המילה צדיק. כן? לפי מה שהסברנו. כלומר, אבל איך משייכים את זה לכל מה שאמרנו?
זה
אבל מה העניין של צודק או מצדיק? מה העניין של צדיק פה? צודק זה? מה? הוא לא נופל לטעות. הוא לא נופל לטעות של שימוש בכעס, אתה אומר. שומע. מה אתה אומר? כן, אבל זה לא יתאים לענייננו. זאת אומרת, מצדיק לב דין זה נכון, אולי בהקשרים אחרים שהמילה צדיק הייתה נשמעת. אבל פה בענייננו, בענייננו מיוחד, איך נוכל לפרש את המילה צדיק בינינו, כן? מצדיק את הבריות, כלומר, מה זה מצדיק את הבריות? הוא בעצם מגלה את מה, כן? כן, אבל איך זה שייך לענייננו שאנחנו אומרים כאן? הצדיק הוא זה שמסוגל לגלות הטוב בלי כעס. אז איך המילה צדיק מתקשרת למהלך הזה? אז אתה אומר מצדיק את הבריות. אולי כמו שאמרנו לגבי ריש לקיש, שבצורת ההתנהגות שלו הוא מצליח לגלות את הטוב שבבריות, ולרתום אותם, כן? לרתום אותם לעשיית הטוב בלי צורך, כן? בלי צורך וכעס. אולי זה התכוונת, כן? מצדיק את הבריאות באופן הזה, כמו שאמרנו לגבי ריש לקיש. לפני שהגעת, דיברנו על ריש לקיש, דעת ריש לקיש, בעניין של יפה מרדות בליבו של אדם ממאה מלכויות. אבל זה בהחלט יכול להיות, דוגמה, כן, יפה. לא חשבתי לכיוון הזה, מאוד יפה. כן, מה אתה... יש איזה... אתה להגיד משהו? מה? מצדיק? כן. מצדיק את המידות. טוב, יפה. כיוונים יפים. כן. כלומר? ובענייננו? איך אתה קושר לזה? כן. כן, קודם כל מה שאמרת זה נכון. יותר מאשר עושה בעל הבית עם האני, עושה האני עם בעל הבית. כן, זה נכון, בעניין. אני מנסה לשייך את, כן, את הפירוש מילה צדיק, כן, למהלך שאותו תיארנו כאן, של הוויתור על הכעס, חוסר ההזדקקות לכעס. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? אליהו, בכבוד. כן? אותם? צד דק. אנחנו רוצים להגיד שאין כעס בכלל. אנחנו רוצים להגיד על הקירה. לא, אנחנו רוצים פה, אנחנו פה לא מקבלים את זה. נגמר ביטויים טובים, זה אמרנו עד עכשיו. אנחנו קפצנו, פה עשינו קפיצה קוונטית. כן, גמרנו. כן, מחילה שאני אומר לי. אנחנו עכשיו לא רוצים כעס, גמרנו. לא משתמשים בו בכלל. זהו. אפילו י' ק' ו' ק' לא כתובה על החרב. גם זה לא משכנע אותנו. נגמר הסיפור, אין כזה. בסדר, זה כבר דיברנו, דיברנו מספיק, ברוך השם, עשינו כבר סנגוריה גדולה לכעס, הלגיטימי. די, אנחנו רוצים היום לעשות מאמץ, תראו שזה לא קל לנו לדבר, תראו, כל השיעור במעשה התמקד על איזה. זה קשה, קשה, קשה לנו להניח את החרב, קשה לנו, פשוט קשה לנו, מה נגיד? תראו כמה אנחנו, כל כך, זה לא היה קל לי בעצמי. לא היה קל לי, אני יושב פה מולכם, אני מנסה במשך שעה, הנה כבר שש, תסתכלו שש. אני מנסה, זה לא קל, לא קל לדבר על זה. קל בחומר, אני מרגיש שאני בתוך תוכי, קווץ' כזה, זה לא פשוט. זה השיעור הכי קשה שהיה לי בחודשים האחרונים ברוחות צדיקים. היה לי קל להסביר, כן, שקל, כל הדברים היה קל להסביר. פתאום להגיע לדבר על המדרגה הזו, זה קשה לדבר על זה אפילו. קשה לדבר. גייסתי את כל התחכום ואת כל הדברים ששמעתי, וניסיתי להיות באיזה שקט, באיזה הקשבה למילים, אולי לא... קשה, השיעור הזה השיעור הכי קשה לי בחודשים האחרונים. אני אומר לכם דוגמא. קשה. עכשיו אתה מביא לי את הכעס? לא רוצה אותו. לא רוצה אותו עכשיו. לא רוצה אותו. כן, נכון. כן, סייבה הזה ירדו מן השמיים, כרוכים מן השמיים. טוב, בכל אופן, אתה רוצה להגיד, כן, בבקשה. חבן, לא, לא, בסדר. אתה רוצה להסביר איך המילה צדיק קשורה למהלך שאותו הסברנו, כן? איך? שמה? יפה. לא, זה לא שזו התשובה בלעדי. כל מה שנאמר פה יפה וטוב. התשובה הזו, תשובה מאוד יפה. כלומר, הוא עושה צדק, בעצם, הוא עושה צדק עם אלוקיו, הוא עושה צדק עם המציאות, כן? למעשה, בפעולה הזו שלו, הוא בעצם מאפשר לכל הכוחות להופיע. הוא מאפשר לרצון השם להופיע דרך החיוב שקיים במציאות. הכוח של הילד, הכוח של הנער, הוא לוקח את הכוח הזה? ובידי אומן, מעצב אותו. זה המובן, כן, מעצב את הכוחות האלו, בלי להזדקק, כן? בלי להזדקק, כיכר תעשה המנורה. הוא לוקח את כיכר הכוחות הטבעיים ומוציא את הקנים. מושך קנה לפה, מושך קנה לפה, ולא מדביק. אין את העבודה של ההתלאה, כן? עבודת החינוך, שכולה יונקת מעומק החיים, ומאפשרת לחיים להופיע מבלי תלאי. מבלי נתינת מום, מבלי קושי והתנגשות. מה?
הדור הזה, שהחוצפה גואה,
קשה, בטחנו.
זה קשה פי כמה וכמה.
בסדר, אז אתה חוזר לחרב. אני יודע, אנחנו עדיין פה, אנחנו עדיין, בסדר.
חוצפה שהיא גואה, והיא לא הייתה.
מצדיק. בסדר, בסדר. אנחנו עדיין יכולים להשתמש. רק הצצנו, הצצנו, הצצנו לאיזו תקופה. כן, לא, אבל אמרתי, זה מתחיל להתפתח. עוד אולי שם. כן. מה, סליחה? לא חניתות דלים. כן. טוב, אני קורא את זה בקריאה קלה, ואנחנו מסיימים את ה... די, די, אנחנו לא חוזרים לשער הזה יותר. גמרנו. אז אני קורא. ודרך צדיקים נעלבים ולא עולבים, שומעים חרפתם ולא משיבים, שומעים נעלבים ולא עולבים, כן? נעלבים... אתם רואים? כבר מושך אותי פנימה לתוך המילים. אבל לא נוכל לעשות את זה היום. נעלבים ולא עולבים, שומעים חרפתם והם שיבים, ושמחים בייסורים, ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, וכבר ציינו שצאת השמש בגבורתו זה מלחמה בצללים בדרך של הגברת האור. לכן, צאת השמש בגבורתו. כלומר, הגבורה לא מתבטאת בכעס, יש פה גבורה, איזה גבורה זו? השמש בגבורתו. הכעס זה גבורה, זה נכון, הכעס הוא יסוד הדין וגבורה, אבל פה הגבורה היא הגברת הערה. לא גבורת הכעס, אלא גבורת האור, השמש וגבורתו. עצרנו. תודה לאל. סיימנו את השער.